טוב, אז בשיעור האחרון עסקנו בשאלה אם המחלוקת בין לוט לאברהם היה כל כך מהותי, אז למה התורה ציירה את זה כריב על שטח? מי זוכרת מה הסברנו בנוגע לשאלה הזאת? עוד פעם, מההתחלה? נכון. 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 אז מה היה נראה כלפי חוץ? שמה? נכון. וגם למה לא כתוב שלוט היה רשע? מי זוכרת? אבל למה לא כתוב במפורש? נכון, נו, אז למה זה לא כתוב בפשט? למה רק חז"ל מגלים לנו את זה? לא, לא, המשך למה שמכורה אמרה. יפה, כי כלפי חוץ בכלל לא היה נראה שלוט רשע. והתורה מדברת אלינו בשפת המציאות. למדנו דיברה תורה כלשון בני אדם, שזה לא רק בשפה של בני אדם, אלא גם בשפה שבה המציאות מתנהלת, נכון? והמציאות מתנהלת בשני רבדים, רובד חיצוני ורובד פנימי, והתורה בפשט, דרך אגב, זה רק בצד הסיפורי. בצד ההלכתי זה משתנה, הכלל של פשט ודרש משתנה, אבל בצד הסיפורי, בפשט התורה מתארת את מה שהיה נגלה לעין. באים חז"ל ומגלים לנו את התוכן שמסתתר מאחורי הדברים, בסדר? אז התורה תיארה לנו שהיה ריב על שטח, כי זה מה שהיה גלוי לעין. אבל אברהם אבינו ראה שזה לא מתחיל מהריב, אלא שיש פה מריבה, וזה לא חילוק שמתחיל בין הרועים, אלא חילוק שביני ובין אברהם, בסדר? זה מאוד חשוב שתזכרו את היסוד הזה של היחס בין הפשט לדרש בחלק הסיפורי של התורה. הלכתי, כן? בחלק ההלכתי זה הפוך, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. בסדר? ואז ראינו את דברי המהר"ל שהאותיות של התורה זה המלבוש, אבל מאחורי האותיות מסתתרת מרות, מסתתרת מגמת חיים שאיתה אנחנו נפגשים דרך מדרשי חז"ל. אתם זוכרות את זה? טוב. אז עכשיו נשארו לנו בעצם שתי שאלות שעוד לא ענינו עליהן. תסתכלו רגע בפסוקים, בפסוק ז', מה כתוב בפסוק ז'? ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. עכשיו אנחנו שאלנו למה התורה כותבת מי היה בארץ באותו זמן. אז אמרנו שאולי התורה באה להגיד כשהארץ לא הייתה בשליטת אברהם, אז אי אפשר היה למצוא פתרון טריטוריאלי, כי אברהם אבינו לא יכול, כי הכנעני והפריזי שולטים בארץ. אבל אמרנו שזה לא. איך הוכחנו שזה לא? שמה אברהם אומר? הלא כל הארץ לפניך. אז ראינו שאף על פי שהכנעני והפריזי יושבים בארץ, אבל אברהם אבינו יכול לעשות בה כבשלו, כי הכנעני פחדו להתעסק עם אברהם אבינו. בסדר? כי יש פסוק שכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. שרואים אדם שהוא כל כולו הופעת שם השם, לא מתעסקים איתו. סיפרתי לכם את הסיפור על הנזיר, שהבריטים נכנסו וצעקו ההולי מן, הם לא מתעסקים עם דברים כאלה. אברהם אבינו היה עוצמה של קדושה, מי יכול עליו? פוחדים ממנו, לא מתעסקים איתו, ולא קרב זה אל זה. נו תגידי לי את, למה בעם ישראל זה לא עובד כמו אברהם אבינו? נכון, כי אנחנו עדיין לא חיים את מעלת שם השם שבאנו בצורה, כן? זה פסוק מפורש בפרשת האזינו, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, כששם השם יקרא עלינו בגלוי, אז ויראו ממכה, אבל כל עוד לא יראים מאיתנו, זאת אומרת שעוד לא הגענו ליעד. בסדר? אז עכשיו נשאלת השאלה, אז למה כתוב, והכנעני והפריזי הזה יושב בארץ? זה לא בשביל להגיד שאברהם אבינו לא היה יכול להסתדר בשטח, נכון? זו שאלה ראשונה שעוד לא ענינו עליה. והשאלה השנייה, שאמרנו שאם יש כזה חילוק תהומי בין לוט לאברהם, למה אברהם לא חתך כבר מההתחלה? כשיצאו מחרן לארץ ישראל, למה שם אברהם אבינו לא אמר ללוט, שמע חביבי, אני אוהב אותך, אבל עד כאן? למה אברהם אבינו בוחר להיפרד מלוט דווקא בשלב הזה ולא קודם? בסדר?
כן.
לא כתוב שהוא פחד מאברהם, כתוב שהוא מאס באברהם.
אבל איך הוא יכול, אם הוא
כזה מצוותי
להדר,
אז
הוא לא פחד
ממנו? מה זאת אומרת? הייתה לו יראת כבוד מאברהם אבינו, אבל...
מה, אמרת שכאילו אנשים שיש להם...
תראי, למה הוא רצה לעזוב את אברהם? כי הוא רצה לעשות דברים אחרים. אברהם אבינו זה קודש, הוא רצה טומאה. עכשיו, הוא לא יכול לעשות את זה ליד אברהם אבינו, אז הוא יתרחק ממנו.
זה לא יראה של פחד, יראה של כבוד.
נכון, נכון. בסדר?
כן. איפה לא זה עכשיו אברהם ישראל עגול למצרים?
כשמה?
כשאברהם ישראל עגול למצרים, למה הוא לא מתואר
שזה? לא, כתוב. כתוב שהוא עלה איתה ממצרים. תסתכלו בפרק י' ג' הנה, בפסוק א', בדיוק. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו, וכל אשר לו ולוט אימו הנגבה. זאת אומרת שהוא ירד למצרים, עכשיו הוא עולה איתו בחזרה. כן, לוט הולך עם אברהם כל הזמן, לא עוזב אותו לרגע, מהרגע שהוא יצא איתו מחרן. כן, נו, ראינו את זה בתחילת פרק י"ב. תסתכלו רגע בפרק י"ב. מה כתוב בפרק י"ב, פסוק ד'? נכון? וילך איתו לוט מהרגע שהוא יוצא מחרן. בסדר? טוב. אז עכשיו בואו ננסה לענות על השאלה למה כתוב והכנעני והפריזי אז בארץ, אבל תקשיבו, זה לא מיד נקבל את התשובה. אנחנו יוצאות לאיזשהו מסע קטן. אז תסתכלו בבקשה בפסוק ח'. מה כתוב בפסוק ח'? מה? פסוק ח' פרק י"ג, מה כתוב שם? ויאמר אברהם אל לוט, נכון? מה הוא אמר לו? אנה תהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך? שימו לב, כי אנשים אחים אנחנו. מה זה אומר המילים האלה? מה זה מבטא אצל אברהם אבינו? מה זה שהוא אומר? כי אנשים אחים אנחנו. קרבה. זאת אומרת, אברהם אבינו, אף על פי שלוט הוא כזאת דמות חשוכה, אברהם אבינו מרגיש קשר אליו. הוא מרגיש אליו אחווה, הוא אחיין שלו. הוא מרגיש כלפיו אחריות. זאת אומרת, שמאוד מאוד הייתה קשה עליו מה? הפרידה. ועכשיו אנחנו רוצים להרחיב בעניין הזה של הקושי שהיה לאברהם אבינו להיפרד מלוט. אם נבין את זה, נבין למה כתוב והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. אז בואו נסתכל עכשיו במדרש חז"ל, שבו יש לכאורה מחלוקת בחז"ל בשאלה, האם אברהם עשה נכון שהוא נפרד מלוט או לא? בסדר? יש כזאת שאלה בחז"ל. ולכאורה יש שתי דעות. בואו תראו. מקור 7. רבי יהודה אומר, כעס היה לאברהם אבינו בשעה שפרש לוט בן אחיו מאמו. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, לכל הוא מדבק, וללוט בן אחיו אינו מדבק. מה זה אומר? שיש פה ביקורת על אברהם שהוא נפרד מלוט. למה? הוא חבר של כולם, לכולם הוא מדבק. ועם האחיין שלו הוא לא מסתדר, לא יכול להסתדר. אז זה חילול השם. אז יש כעס על אברהם אבינו, מה? אם כולם אתה יכול להסתדר, ואם לא, אתה לא יכול להסתדר? כן.
לפני שנייה אמרת שלא, אתה עשתה לנו לא טובים, אז הוא רוצה להתכנע אברהם, אולי
הוא עשתה
לטובה
ולכן. תכף נראה, אנחנו באמצע. האם זה היה טוב או לא טוב, בסדר? לפי הדעה הזאת משמע, שיש ביקורת על אברהם שהוא נפרד מלוט. בואו נקרא את זה שוב. כעס היה לאבינו אברהם בשעה שפרש לוט בן אחיו מאמו. אמר הקדוש ברוך הוא, לכל הוא מדבק וללוט בן אחיו אינו מדבק. הבנתם? בסדר? עכשיו אנחנו נלמד את הדעה השנייה. רבי נחמיה אמר, כעס היה לו לקדוש ברוך הוא בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לו לאברהם, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי ליורשו. זאת אומרת, כל עוד אברהם אבינו הלך עם לוט, הייתה עליו ביקורת. למה? כי אני אמרתי לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז יאללה, תעיף את כל מי שהוא לא זרעך. נכון? אתם זוכרות שראינו שללוט כבר היו חלומות על ירושת הארץ? אתם זוכרות שהרועים של אברהם אמרו לרועים של לוט, מה זה מותר כבר לגזול? למה אתם גוזלים? אתם זוכרות שלמדנו את זה? שהבהמות של אברהם היו זמומות והבהמות של לוט לא היו זמומות. למה? כי אברהם אבינו הקפיד שהבהמות שלו לא יאכלו משדות אחרים, שלא יגזלו, נכון? אבל ללוט לא היה אכפת. אז הרועים של אברהם שאלו את הרועים של לוט, מה זה כבר מותר לגזול? אז מה הם אמרו? אתם זוכרות? אברהם אבינו זקן. נראה לכם שהוא עוד ילד? אז מי היורש שלו? אני הכי קרוב אליו, אני אחיין שלו. זאת אומרת שלוט כבר היו לו מחשבות שהוא יירש את הארץ. אז אומר רבי נחמיה שכל עוד אברהם לא נפרד מלוט, הייתה עליו ביקורת. אני אמרתי לזרחה אתן את הארץ הזאת, לזרחה. אז מה אתה מתחבר פה לעוד אנשים? בסדר? לכאורה יש מחלוקת, כן. נו נו נו, אז אנחנו בדרך לענות על השאלה הזו. לאט לאט, בסדר? כן. מה? לכאורה יש פה שתי דעות סותרות. לכאורה הדעה הראשונה אומרת שאברהם אבינו לא עשה טוב שהוא נפרד מלוט. למה? ביזיון. אתה מחבק את כולם ואת האחיין שלך, אתה לא יכול להסתדר איתו. בסדר? זה לפי הדעה הראשונה. לפי הדעה השנייה, היה כעס על אברהם אבינו שהוא השאיר את לוט. כי אני רוצה שרק אתה אברהם אבינו תירש את הארץ, אז מה אתה משאיר אותו? עכשיו שימו לב, אני אומרת שלכאורה יש פה מחלוקת. באמת אין פה מחלוקת, ותוכיחו לי את זה מדיוק בפתיחה של הדעה. מה ההבדל בין רבי יהודה לבין רבי נחמיה בפתיחה של הדעה? יפה, לפי רבי יהודה כתוב היה כעס לאברהם, לאבינו אברהם. ורבי נחמיה אומר כעס היה לו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאלה לא שתי דעות סותרות, אלא זה שני צדדים של הסתכלות על ההיפרדות מלוט. רבי יהודה מדבר על הכעס שהיה לאברהם אבינו. זאת אומרת, על התחושה הרעה והקשה שהייתה לו עם עצמו בזה שהוא נפרד מלוט. היו לו איסורי מצפון. הוא לא היה יכול לישון בשקט. מזה שהוא נפרד מלוט, זה היה קשה לו. איך ראינו? קודם כל ראינו אנשים אחים אנחנו, אני הולך פה לחתוך בבשר החי, זה אחיין שלי. וחוץ מזה זה חילול השם, שאני מחבק את כולם, ואם לא, אחי, בן אחי, אני לא מסתדר. מה? רגע. לפי רבי נחמיה, הוא לא מדבר על התחושה הסובייקטיבית של אברהם, שהיה לו רע עם זה. אלא הוא מדבר על, 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 על הצד האמיתי, האובייקטיבי, מה באמת לוט היה צריך לעשות על פי הקדוש ברוך הוא. כעס היה לו לקדוש ברוך הוא, למה שהוא לא נפרד מלוט? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא כן ייפרד מלוט. זאת אומרת, המדרש אין פה מחלוקת, אלא הוא משקף לנו את שני הצדדים שהיו אצל אברהם. מצד אחד אברהם אבינו יודע שהוא חייב להיפרד מלוט. למה? כי זאת האמת. כי זה רצון השם. איך הוא הרגיש עם זה בפנים? גרוע. היה קשה לו. בסדר? הבנתם את זה? הבנתם? אם הבנתם את זה, עכשיו אנחנו נוכל להבין למה התורה כתבה והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. מה זה קשור? תגידו לי, איזה קושי לשוני יש במשפט הזה? יופי! היה צריך להיות כתוב והכנעני והפריזי אז יושבים בארץ, כי אלה שני עמים, נכון? אז שואל האלשך הקדוש, אז למה כתוב יושב? תקשיבו טוב. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. למה כתוב יושב בלשון יחיד? מה? זאת אומרת, שני עמים שונים ביחד. אחדות. שני עמים שונים חיים ביחד, ואני עם האח שלי, עם האחיין שלי, לא יכול לחיות ביחד. זאת אומרת, שמה המטרה של המילים והכנעני והפריזי אז יושב בארץ? לבטא את הקושי של אברהם, הוא הרגיש חילול השם בזה שהוא נפרד מלו. תראו, מה ידברו עכשיו? מה יגידו? יגידו שהוא אוהב ומחבק את כולם ואת האחיין שלו. בואו נקרא את זה באלשך הקדוש, מקור 8. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, ועל דרך הפשט נשים לב אל אומרו יושב ולא יושבים. אך יאמר, אוי אוי אוי, למי שצריך ללמוד מן הגויים, וזה מקל וחומר. כי הנה שני עמים, כנעני ופריזי, היו יחד, ולא היה ריב ביניהם, ואני עם האחיין שלי יש מריבות. זה חילול השם. וזה אומרו יושב לשון יחיד, כי היו באחדות ובשלום. מובן עד פה? אז עכשיו נשאל את השאלה, אם זה היה חילול השם להיפרד מלוט, אז למה אברהם אבינו עשה את זה? נכון, זה בדיוק שמה שאני שואלת. אם זה היה חילול השם להיפרד מלוט, אז למה אברהם אבינו עשה את זה? אבל זה כן חילול השם, כי הגויים יושבים, הגויים הם עמים שונים, יושבים ביחד, ואברהם אבינו לא יכול לשבת ביחד עם אחיינו. או, יופי. זאת אומרת, יש חילול השם עכשיו, ויש חילול השם בטווחים של נצח. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו בניסיון לבחור בין טוב לרע. לפעמים הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון לבחור בין הרע הגדול לרע במיעוטו. זה ניסיון יותר גדול. כי לבחור בין טוב לרע זה יותר פשוט. אבל לבחור בין הרע לרע במיעוטו זה ניסיון מאוד גדול. אתם יודעים, תמיד עומדת לי מול העיניים הדוגמה הזאת של ההתנתקות מגוש קטיף. אתם הייתם תינוקות. לפני כמה שנים זה היה? בנות 4-5. אבל אתם מכירות את הסיפור? אתם מכירות את הסיפור של ההתנתקות מגוש קטיף? אז אתם מסכימות איתי? אתם מסכימות איתי שלעזוב את גוש קטיף ולהשאיר אותו ביד המחבלים זה חילול השם? חילול השם. הם הרגישו ניצחון, שהם מאחו אותנו, זה חילול השם נורא. מה האופציה? עכשיו נלחם עם החיילים שבאים לפנות אותנו. זה חילול השם יותר גדול. למה באמת רוב האנשים התפנו? כי להילחם עם המדינה שלנו ועם החיילים שלנו זה חילול השם הרבה יותר גדול. זה לגדוע את הענף שעליו אנחנו יושבים. מי אלה החיילים? זה החיילים שלנו, זה הצבא שלנו, זה המדינה שלנו. אז אם אנחנו נילחם בחיילים, אנחנו מפרקים את הלאומיות שלנו. זה חילול השם הרבה יותר גדול. אז הנה, יש לנו מצב שלצאת מגוש קטיף זה נורא והיום, ולמלא את הפקודה זה גם נורא והיום. אז מה? אז הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון לבחור ברע. לצאת מגוש קטיף זה רע, אבל זה הרע במיעוטו. כי להילחם בחיילים זה הרע יותר נורא. בסדר? אל תעשי לי פרצוף, זאת האמת. אז גם כאן, אברהם אבינו יודע שזה מאוד מאוד קשה לו עכשיו להיפרד מלוט, וזה גם כרוך בחילול השם. כל העולם ידבר שאברהם אבינו מסתדר עם כולם ועם האחיין שלו לא. אבל יש חילול השם יותר חמור, בטווחים של נצח. למה? כי אם אברהם אבינו לא ייפרד עכשיו מלוט, אברהם אבינו לא יהיה אברהם. הוא לא יוכל להיות משהו. ואם הוא לא יוכל להיות משהו, אז גם כוח ההשפעה שלו על העולם יצטמצם. ואז מי ירוויח מזה? אף אחד לא ירוויח מזה. העולם לא יוכל להיות מואר מהארת חייו של אברהם אבינו. למה? כי כשלא תולך איתו, הוא מצמצם את הארת חייו של אברהם. בואו נקרא את זה באברבנל. במקור 9, אומר האברבנל, לפי שהיה לוט באמת, בהיותו בחברת אברהם, מונע דיבוקו באלוקים ומעיק להשגת נבואתו. מה כתוב כאן? שכשלוט הולך עם אברהם הוא כמו מסך, מסך שמאפיל עליו. אברהם אבינו לא יכול להתגלות בשיא עוצמתו הרוחנית כל עוד לוט הולך עליו, לוט הולך איתו. כי לוט מצמצם את יכולת הופעת הארת הנשמה של אברהם אבינו. הנשמה כאילו נמצאת בבית כלא כשלוט הולך עם אברהם. אומר האברבנל, זה מונע את דיבוקו של אברהם באלוקים. זה מעיק על השגת נבואתו. אברהם אבינו הוא פחות נביא, הוא פחות קרוב לקדוש בחוק שלא תולך איתו. אבל יש לנו תפקיד, מה התפקיד שלנו? להביא ברכה לכל האנושות, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז אם לא מעיק על הערת החיים של אברהם, אז אברהם לא באמת יוכל להביא ברכה לכל האנושות. אז עכשיו יהיה חילול השם, כולם יצפצפו וידברו. אבל דווקא זה שהוא ייפרד מלוט, זה יאפשר לרומם את העולם. אתם מבינות? ומי הראשון להרוויח מזה שהוא נפרד מאברהם? לוט בעצמו. אתם יודעות איך רואים את זה? אחרי הפרק הזה, יש סיפור של המלחמה של ארבעת המלכים וחמשת המלכים. בסדר? ארבעת המלכים היו ארבע מעצמות של העולם הקדמון. ואברהם אבינו יוצא להילחם בהם, והוא מכריע אותם. זה נס בלתי נתפס. אברהם אבינו בן 70-80, רודף מחברון, מפה, אחרי המלכים, עד דן. אתם יודעות איפה זה דן? נחל דן, הבניאס. מפה הוא רץ עד לשם, נלחם בהם והוא מכניע אותם. מאיפה היה לו את הכוח הזה? מאיפה היה לו את הכוח לנצח את ארבע המעצמות? מזה שהוא נפרד מלוט. מזה שהוא נפרד מלוט, אז היו לו יותר עוצמות אלוקיות. הייתה לו יותר קרבת אלוקים. ואז הכוח האלוקי ניצח. הכוח האלוקי, לא הכוח הגופני של אברהם אבינו. גוף של אדם לא יכול לעשות את מה שאברהם אבינו עשה. אבל רוח הקודש שבו, הקדושה שבו, הנצח שבו, זה מה שניצח. ומי הרוויח מזה? לוט, שאברהם אבינו הציל אותו במלחמה. תמדות איך עוד אברהם אבינו, איך עוד לוט הרוויח מזה? לוט הלך לגור בסדום. ששם אנשים רעים וחטאים להשם מאוד. והוא היה צריך להידרדר, והוא הידרדר עד הדיוטה התחתונה. והוא היה צריך להיספות במהפכת סדום ועמורה עם כל הרשעים. ככה אומרים חז"ל. שללוט לא היו יותר מדי זכויות כדי להינצל. בזכות מה לוט ניצל? כתוב, מה? נכון. ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. כל מה שלוט ניצל ממהפכת סדום ועמורה, זה בגלל ההשפעה התת-קרקעית של אברהם הלוט. בשלט רחוק, אברהם בינו יושב בחברון, והוא משפיע הלוט שהוא לא יידרדר עד הסוף. איך אנחנו רואים? כי ברגע שבאים המלאכים לסדום, פתאום לוט נהיה מכניס אורחים. והוא מסתכל בנפשו כדי להכניס אורחים, והוא מפציר בהם, בבקשה, בבקשה, תיכנסו. בוא אלא מה, נהיה כזה צדיק? כשהוא נפרד, כשאברהם אבינו נפרד מלוט, אברהם אבינו הפך להיות לפיד של אש, שהוא מחמם את העולם ומאיר אותו גם בשלט רחוק. וההשפעה של אברהם, העוצמה של ההשפעה של אברהם, נקרא קודם כל בלוט. וזה שהקדוש, שאברהם אבינו שמר עליו בשלט רחוק, שהוא לא יידרדר למקום שאין אחריו תקנה. ובזכות זה זכינו גם לרות המואביה, שזה הגרעין של הטוב שהשתחרר מלוט. אז מזה שאברהם אבינו נפרד מלוט, כל העולם הרוויח. עם ישראל הרוויח את רות המואביה, את דוד המלך, את מלכה נמשיכה. ומכוח זה כל העולם כולו זכה להיפגש עם עוצמת הערת החיים של אברהם אבינו. כן.
למה זה באמת קשור? אבל לוט נשמע כמו
ישמעאל. כמו ישמעאל? לא. לוט הוא במדרגה הרבה יותר נמוכה. קודם כל כתוב על ישמעאל שהוא עשה תשובה. וגם ישמעאל הוא בן של אברהם. יש בו משהו אברהמי. הם מאמינים באל אחד כמונו. זאת אומרת, יש לישמעאל זיקה הרבה יותר גדולה לעם ישראל מאשר לוט. לוט, את עמון ומואב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אין מצב שמשתלבים בחיים של עם ישראל. הם יכולים להתגייר אבל לא להתחתן איתנו. אבל ישמעאלי שמתגייר, אפשר להתחתן איתו? אפשר ללדת ממנו ילדים? שהם יהיו המשך של עם ישראל. בסדר? כן.
בסוף כאילו בטוב לרע, יש משהו שיותר קל להתחיל. אבל בנרע לרע, כאילו איך אברהם מבין שלעזורת לא זה הרע כאילו במיותו?
כי אברהם אבינו יודע את השליחות הנצחית שלו. הקדוש הוא נגלה אליו, הוא אמר לו, ואזכה לגוי גדול. אתה יודע, ממך אני רוצה שיצא גוי גדול, עם גדול. גדול באידיאלים, גדול בערכי קדושה, שממנו תבוא ברכה לכל האנושות. אז זה מביא את אברהם לחשוב לא רק נקודתית כאן ועכשיו, אלא לחשוב לפרספקטיבה רחוקה. אז הוא אומר, נכון, עכשיו יהיה חילול השם. אבל אנחנו לא מודדים את המציאות רק לפי כאן ועכשיו. יש משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחוק. והאבות שלנו היו נביאים. הקדוש ברוך הוא מעיד על אברהם שהוא היה נביא. בפרשת וירא כתוב שהקדוש ברוך הוא נגלה לאבי מלך והוא אמר לו, אשב אשת האיש כי נביא הוא. הקדוש ברוך הוא מגלה שאברהם אבינו הוא נביא. אז הוא ידע, הוא ידע לאבחן מה האמת. אצלנו בחיים אנחנו צריכים לשמש תלמידי חכמים, לשאול תלמידי חכמים, להיוועץ בתלמידי חכמים. לנו אין את היכולת להגיד מה עדיף על מה. בסדר? טוב, אז ענינו על השאלה, רק שנייה, ענינו על השאלה למה כתוב והכנעני והפרזי אז יושב בארץ? למה? למה זה כתוב? להראות את הקושי שהיה לאברהם אבינו להיפרד מלוט, כי זה היה כרוך בחילול השם. זה ברור? יופי. אז עכשיו נשארה לנו עוד שאלה. אז למה אברהם אבינו לא נפטר מלוט כבר כשהוא יצא מחרן? בסדר? מי שרצה לשאול? טוב. אז צריך להבין ככה. אברהם אבינו כשהוא יצא מחרן, הוא הסכים שלוט יבוא איתו. למה? כי אברהם אבינו רוצה להשפיע על האנשים, לרומם אותם. מי שרוצה, ברוך הבא, רק תבואו. אבל יש איזשהו שלב ששמה זהו. אי אפשר יותר לצרף כוחות זרים. מה זה השלב הזה? השלב שבו אברהם אבינו עולה ממצרים. עד שהם ירדו למצרים, לא תלך עם אברהם וזה היה בסדר. עכשיו שעולים ממצרים, חוזרים לארץ ישראל, עכשיו אברהם אבינו אומר, זהו זה, חותכים. מה קרה? למה דווקא עכשיו כשעולים ממצרים, אי אפשר יותר שלא ימשיך להיות עם אברהם? תראו, זה ממש נפלא. תשימו לב שמתחילת פרשת לך לך יש פועל דומיננטי. ומהרגע שאברהם אבינו עולה ממצרים, יש פועל דומיננטי אחר. וזה מצביע על השינוי בשלבים בחיי אברהם. בואו תעברו איתי מהר מהר, מתחילת פסוק י"ב, פרק י"ב. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. בסדר? פסוק ד'. וילך אברהם. וילך איתו לוט. פסוק ה', ויצאו ללכת ארץ כנען. הליכה. פסוק ו', ויעבור אברהם. פסוק ז', סליחה, פסוק ח', ויעתק משם. פסוק ט', ויישא אברהם, הלוך ונסוע. וירד אברהם לגור מצרימה. הליכה, נסיעה, מעבר, שינוי מקום. כל הזמן הוא נמצא בתנועה. עכשיו תראו איזה פועל מתחיל מפסוק ו' בפרק י"ג. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, ולא יכלו לשבת יחדיו. פסוק ז', והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. פסוק י"ב, אברהם ישב, ולוט ישב. אתם שמות לב שיש פה מעבר חד, שהצד הדומיננטי עד פרק י"ג זה ההליכה, ופרק י"ג זה הישיבה. וזה מצביע על שינוי פאזה בחיי אברהם אבינו. מה היה עד העלייה ממצרים? אברהם אבינו נמצא בהליכה לקראת היעד. בהליכה לקראת, בהליכה אל. מאה שהוא עולה ממצרים, המגמה היא לשבת. מה זה אומר? להתבסס, לקבוע מקום. זהו, עכשיו אנחנו לא הולכים אל המטרה. עכשיו אנחנו במטרה עצמה. עכשיו אנחנו מגשימים את המטרה. מה המטרה? ועזך לגוי גדול. עד עכשיו הלכנו לקראת הדבר. אבל עכשיו הלכנו בדבר עצמו, עכשיו אנחנו מממשים את המגמה, זהו זה, עכשיו זה מתחיל לבסס ולייסד את הגוי הגדול. ובשלב הזה אין מקום לכוחות זרים להצטרף אלינו. בסדר? בואו נקרא את זה בדברי הרב לייכר מקור 10. אומר הרב לייכר, כל עוד שאין מדובר בהתחלת בניינה הממשי של האומה, כל עוד לא התחלנו את הבניין הממשי, יכול היה לוט להתלוות אל אברהם. בסדר, אתה יכול לבוא איתי. אבל באותו הרגע שבו מתחיל אברהם לעסוק בבניין עם ישראל ממש, לא ניתן לצרף אנשים חיצוניים גויים. למה? הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. מה, באמת לא אכפת לנו מהגויים? לא אכפת לנו מהגויים? בטח שאכפת לנו. אבל אנחנו לא מתחשבים בתרבויות שלהם. אנחנו רוצים להיות מבודדים בתרבות שלנו. ומהי התרבות שלנו? התורה. תורת ישראל, התורה והמצוות. ואנחנו לא רוצים לקבל כל מיני השפעות זרות. אנחנו רוצים להיות מה שאנחנו. למה? כי מה שאנחנו זה שם השם. ואם אנחנו מצרפים אלינו זרים, אז זה מסך שמאפיל על הופעת שם השם שבנו. אז שאנחנו בונים את עם ישראל, לא כל אחד יכול להיכנס לבית הזה. כמו שלא כל אחד יכול להיכנס לבית הפרטי. את זה אנשים מבינים, שלא כל אחד יכול להיכנס. גם עם ישראל זה גם בית, זה גם משפחה. לא, יש כללים. מי נכנס, מי לא נכנס, מתי נכנסים, מתי לא נכנסים. אז עכשיו שמתחילים לעצב את הבניין הממשי, מתחילים לבנות אותו, כולם החוצה. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אתם יודעות משל למה הדבר דומה? אני חשבתי שזה דומה לחתונה. איך זה קשור לחתונה? בחתונה יש את השלב שמלווים את החתן והכלה אל החופה. כולם יכולים לבוא, כולם יכולים ללוות אותם, נכון? אבל יש את הרגע של חדר הייחוד, כולם בחוץ. כולם בחוץ, למה? כל כך נחמד שכולם ביחד. כן, נכון, זה נחמד. אבל עכשיו בחדר הייחוד מתחיל לצאת לפועל הבניין שנתהווה תחת החופה. ועכשיו ברגע הזה כל הכוחות בחוץ. כי הבית הזה צריך להופיע בייחודיות העצמאית שלו. בלי ההשפעה, אנחנו צריכים להיות מה שאנחנו. המשפחה המיוחדת הזאת, עם הסגנון שלה, עם האמירה שלה. ואסור שכוחות מהחוץ יהיו איתנו, ישפיעו עלינו. אנחנו צריכים להיות מה שאנחנו, כל משפחה. יש לה את הייחודיות שלה, יש לה את עומר חייה. ולכן אסור להתערב, ואסור לעשות השוואות, ואסור להיכנס אחד לקישקע של השני. חדר ייחוד. אז יש את השלב שכולם יכולים ללוות את החתן והכלה, ואז יש את השלב שסוגרים את הדלת וכולם בחוץ. כי עכשיו צריך להופיע הבניין הייחודי, המיוחד להם, ואוי ובוי אם הוא לא יופיע בכל ייחודיותו. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא סתם ברא בעולם צבעים שונים וסגנונות שונים, וכשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך ריבוי של גוונים. ורק דרך הריבוי הזה יכול הקדוש ברוך הוא להתגלות. הקדוש ברוך הוא לא יכול להצטמצם במנטרה אחת, בסגנון אחד, בצבע אחד. הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע דרך כל... ואם יש אדם או משפחה שמבטרים על הייחודיות שלהם, אז משהו תקוע בהופעת שם השם בעולם. יש איזה צבע שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה שהוא לא מופיע. כן.
אבל אם
אברהם
היה כזה גדול,
אז איך אפשר
להגיד
שהקדוש
ברוך הוא מופיע רק דרכו? היה שני דיבות, כאילו
הוא שם. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מופיע רק דרכו.
בדיוק, כשהקדוש ברוך הוא מופיע בריבוי,
כדי, אוי, זה ממש קשור לפרשיות עכשיו. כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, בתוכם. זאת אומרת, כל העניין של השראת שכינה בבית המקדש, זה כדי לרומם את כולם, שהשכינה תהיה שורה בכל אחד מישראל. ובכל מרחבי החיים, בפוליטיקה, בחקלאות, בהכל, בצבא, בהכל. בסדר? בשביל שכל הפרטים יוכלו להביע את צלם האלוקים שבהם, את השכינה שבהם, צריך בשביל זה קודש קודשים. אם לא יהיה קודש קודשים, אז מה יתפשט החוצה? קודש קודשים זה השראת השכינה. אם לא יהיה מקדש, אם לא יהיה השראת שכינה, לא יהיה למה, לא יהיה מה שיתפשט בכל הכוחות, נכון? אברהם אבינו זה קודש הקודשים, זה המקדש של המציאות. שמה מופיעה השכינה. אם יהיה אברהם אבינו, אז כל הפרטים יוכל להופיע בהם שם השם. אם לא יהיה אברהם אבינו, לא תהיה הופעת שם השם בפרטים.
אני התכוונתי שאם הקדוש ברוך הוא מופיע בריבוי, אז אפשר להגיד שהוא
יותר אברהם,
רק שניים.
כי אברהם אבינו זה הכל. הוא אב המון גויים. הוא כולל בתוכו את כל האנושות. אברהם אבינו זה הדופק, זה הלב של כל האנושות. מה שקורה שם, זה משפיע על כל האיברים. מבינה? טוב. שאלות, יש עוד שאלות עד כאן? לאט לאט פורשות עוד בנות ועוד בנות. מה, זה קשה? זה לא ברור מה שאני מדברת? זה משעמם? לא? טוב, בסדר. כן. נכון. נכון. אבל הוא לא שייך. הוא לא שייך לבניין עם ישראל. גם, את יודעת שגם רחל ולאה יצאו מלבן. אז מה? אבל לבן הוא לא שייך לעם ישראל. הוא הוליד את הנשמות הקדושות האלה שהן כן שייכות. אבל הוא לא שייך. לא הוא ולא בטואל ולא אף אחד מהמשפחה. בסדר? זה מפעלות אלוקים. כן. לא. לא, רק רחל ולאה. רק רחל ולאה, הבנות שלו, שייכות לעם ישראל. גם הסבא של, לא הסבא, האבא של לבן, שהוא היה בטואל, ממנו יצא גם רבקה. זו משפחה שידעה להשפריץ מתוכה, לא ידעה, אלא הקדוש ברוך הוא השפריץ מתוכה, בעל כורחה, בריאות קדושות וטהורות. כן, נכון, אנחנו, על מה שאת מדברת, זה
מי, אז עוד לא היה.
נכון, כן, בסדר? טוב, עוד שאלות?